שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום ראשון, היום 281 למלחמה, בעזה ישנם עדיין 120 חטופים. באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ, שבוע טוב, יום ראשון, כן. יום ראשון טוב, שיהיה לנו שבוע טוב, מה אני אגיד לך?
כן, שיהיה לנו שבוע טוב, ויש פה דרמות ביממה האחרונה שמספיקות כן. לשנתיים, אני חושב. גם התנקשות, ניסיון התנקשות בטראמפ, וגם, כן, וגם חיסול של דף שהיה או לא היה. כלומר, חיסול היה, שאלה אם דף היה שם או לא היה שם. מה אתה אומר, היה שם?
אני, אין לי מושג ירוק, אני רק הסתכלתי על הגודל של הפטריה של השן שעלתה מההפצצה ומגודל ה... בור שנכנע
כן,
באדמה,
לפי הגודל, אתה אומר... מי שהיה שם לא, כבר, אבל... לא, כבר לא איתנו. כן, לא,
זה ברור, אבל השאלה היא, מי שהיה שם, וזה נפל לו קרוב מאוד לראש, האם בכלל אפשר למצוא משהו לא. בשביל לאשרר או להכחיש את... את מה קרה לו. אז נכון, חיסולים של בכירים בארגוני טרור שמאיימים אליה הם מזמן, ממש מזמן כבר, בליבת האסטרטגיה הצבאית והמדינית של ישראל, ואתמול, כמו שאתה אומר, אולי השיגה את היעד הוותיק והחמקמק ביותר של ראש הזרוע הצבאית של החמאס, מוחמד דף. נכון להיום, יום ראשון בצהריים, אין עדיין אישור רשמי על מותו של דף, אבל מתוך הנחה שהוא כבר לא בין החיים, השאלה הגדולה היא האם חיסול בכירים באמת פוגע בארגון, או שמתחת לכל בכיר תמיד יימצא מי שייכנס לנעליו. אז אנחנו נדבר עם אלוף במילואים עמוס גלעד, כדי לנסות להבין ממנו את ההשפעה של חיסולי בכירים באופן כללי, אבל גם במקרה הזה, האם ניסיון החיסול הנוכחי משפיע על המסע ומתן לשחרור החטופים? וגם, כמו שפה ושם אנחנו רואים רמזים, האם ייתכן שהעיתוי נבחר בין השאר כדי להיעט או לעכב את העסקה?
אז בעודנו עסוקים באמת בכל השאלות האלה, הרחק מאיתנו, למעלה מ-10,000 קילומטר, מערבה, דרמה בארצות הברית, ניסיון בעצם לפגוע בנשיא ארצות הברית לשעבר, והמועמד הרפובליקאי לנשיאות כיום, דונלד טראמפ, אדם ירה לעברו, הוא נפצע באוזנו, נפצע קל צריך להגיד, גם נהרג שם אזרח אחד ונפצעו עוד שניים, והתמונה הזו של טראמפ שהוא פצוע, מדמה מהאוזן, מניף את אגרופו על רקע הדגל האמריקאי כבר הפכה לחלק מההיסטוריה האמריקאית, תמונה באמת אייקונית, והשאלה עם התמונות האלה, האירוע הזה, האם הם הולכים לחזק אותו עוד יותר במרוץ לנשיאות? בואו כרגע, יש לו איזו הובלה לפי הסקרים על ג'ו ביידן, לא בצורה טוטלית, אבל הוא מוביל. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה, עם המומחה שלנו לענייני הבחירות בארצות הברית, נתנאל שלומוביץ.
ובחזרה, כל 10,000 קילומטר למזרח התיכון, בעוד שישראל מייצאת את הגז שלה, בלי להתחשב באמת בדורות הבאים, דווקא השכנה שלנו, מצרים, שגם לה מאגרי גז משמעותיים בים התיכון, והיא גם רוכשת כמות גדולה של גז מישראל, פתאום היא נאלצת לרכוש גז נוזלי נוסף על כל אלה, וגם להפסיק לעתים את זרם החשמל לאזרחיה בגלל מחסור בגז. אז איך זה ייתכן? איך מדינה שמייצאת גז יכולה פתאום למצוא את עצמה בסיטואציה של מחסור בגז והפסקות חשמל? אנחנו נדבר על זה עם דניאל שמיל, שידווח בין השאר על החשש המצרי מפני תקלות בהספקת הגז הישראלי, במקרה של התלקחות מלחמתית עם החיזבאללה. אנחנו מתחילים.
שלום לעמוס גלעד.
שלום.
אלוף במילואים, והיום יושב ראש כנס הרצליה באוניברסיטת רייכמן, בראש המכון למדיניות ואסטרטגיה. האמת, נתחיל מהשאלה הכי פשוטה. מוחמד דף, חוסל או לא חוסל?
הוא חוסל כאשר יהיה לזה עימות מודיעיני חד משמעי.
וכרגע זה נראה כזה מצד אחד...
לא נראה, לא צריך להתרשם מכלום. ההפצצה הייתה... המודיעין כנראה מדויק, ההפצצה מאוד מרשימה, לא מותירה אפשרויות, יש פה הפקת לקחים, אבל גם אחד הלקחים הוא, במיוחד עם האיש הזה, הוא מת כשהוא ימצא כמת, ימצא הכוונה לא פיזית, אלא מודיעינית.
ברור, השאלה אם אנחנו יודעים בוודאות שהוא היה שם?
אין ודאות, אבל זה מודיעין, מודיעין נראה מעולה. השאלה לא אם הוא היה שם, אלא השאלה אם הוא מת, מת ונגבר, כי זה מצב בלתי הפיך. בישראל כבר היו מתים שקמו לתחייה.
כן, זה נכון.
אז בוא נניח באמת לצורך העניין, כיוון שאנחנו לא יודעים אחרת שהוא באמת מת, ויש שאלה לטווח ארוך ושאלה לטווח קצר. נתחיל עם הטווח המיידי. איך להערכתך דבר כזה ישפיע על כל התהליכים שמתרחשים, כמובן על עסקת הפסקת אש והחזרת שבועים, או על כל הדינמיקה של המלחמה?
קודם כל, מותו, אם אכן הראה, הוא רב חשיבות, זה האיש, זה בעצם הסמל של החמאס הצבאי, שהפך מארגון טרור מסוכן לצבא, צבא של טרור, שנחיל לנו מכות כואבות, ומותו משלב גם יכולות מודיעיניות, בשילוב עם יכולות מבצעיות, זה לא תמיד אותו דבר. יכול להיות לך מודיעין מעולה, ואתה לא יודע ליצור ממנו, או לא יכול ליצור ממנו, פעולה מבצעית שהתוצאה שלה היא מה שהתכוונת, במקרה הזה מותו של האיש. יש אימות לגבי האיש החשוב השני, אבל לא לגביו, כי החמאס יעשה הכל להסתיר את זה.
זהו, השאלה כמה זמן אפשר להסתיר את זה, וגם מה זה נותן להם להסתיר את זה?
אפשר הרבה זמן.
כן, לא, וגם מה זה נותן ההסתרה הזו בעצם?
לא, זה יתרון עצום. אם אתה, אם אני עכשיו תשואלים אותי, הוא מת, ואני אומר לכם, הוא מת כשהוא הוכח שהוא מת, אז אתה תמיד אפשר להטיל. לפתח קונספירציות שהאיש עם לא 9 נשמות, אלא 900 נשמות, הצליח שוב לחמוק והוא הופך לדמות מיתולוגית. אם יתברר שהוא מת, אז הוא מת. לכן זה חשוב בטווח המיידי. בטווח הרחוק יותר, עצם העובדה שהוא בצמר את ההיררכיה, זה ודאי שזה משפיע ביחד עם תהליכים נוספים. אדם כמו קשה מאוד למצוא לו תחליף. זאת אומרת, רוב האנשים משוכנעים שאין להם תחליף, אבל הוא שייך למעטים שאין להם. תחליף טכני או ממלא מקום יהיה לו, אבל זה לא אותו דבר.
כן, האם אפשר להסיק משהו מהעובדה שלא ראינו אתמול איזה תגובה יוצאת דופן, לא איזה מתח רקטות, לא שום דבר קיצוני?
לא, 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 לא. מתח רקטות אין, כי אין להם יכולת. זאת אומרת, יש להם יכולת אולי עוד לבצע מתח כזה או אחר, אבל הוא היית הורג אותו כשהחמאס הוא בשלטון מלא עם 15,000 רקטות, היית זוכה למתחי רקטות. פה זה כרוך בזה שבכל זאת צהל עושה שם עבודה נפלאה וחשובה. הוא פגע פגיעה מאוד קשה במערכת הצבאית של החמאס, כולל מערכי שיגור רקטות. האם זה אומר שאין להם? יש להם, אבל זה לא דומה למה שהיה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא שואלים בישראל, כי היא נראית לא, בוא נגיד, לא, לא לאומנית או מספיק. איזה מחיר אפשר לשלם על, על דבר כזה? הרי לפי התמונות והתמונות שרצות ברשתות, גם אצל אנשים שפחות אוהבים אותנו בעולם, אז באמת רואים הפצצה אדירה עם, עם פטריית אשן שעולה לשמיים בעשרות רבות של, של מטרים, ועם סיפורים שאני לא יודע אם הם נכונים, על שימוש בפצצות של טונה וכן הלאה. כמה ואיך אתה מוכן לשלם כדי לחסל אויב? זאת אומרת, 100 נפגעים בסדר, 1,000 נפגעים?
קודם כל זה מתחיל מכך שאתה מזהה את המטרה, כושר מודיעין לביצוע כזה מדויק. זה הקריטריון הראשון. הדבר השני, שהוא למעשה הראשון, צריך היה לוודא שאין שם חטופים וחטופות. זה רק דרך מודיעין. כמו שראש הממשלה אמר, עשו את זה, ואני נוטה להעריך, לא נוטה, מעריך, שאכן לא היו שם. שלוש, מהו הנזק האגבי? השתמשו בנשק שהוא מאוד מדויק, בניגוד לראש שהחמאס מנסה ליצור, זה לא פגעו באיזה מערך אזרחי, אלא הם הפקיעו בתוך המערך ההומניטרי, מתוך הנחה שיש לה היגיון פנימי, שהם יכולים להסתתר בצורה צינית מאחורי המגן ההומניטרי. להרוג אותו, הוא שייך למיעוט קטן מאוד שצריך להשקיע כל מאמץ להרוג אותו במחירים סבירים, כלומר לא להרוג, תמיד צריך להימנע בפגיעה באזרחים ובתשתיות אזרחיות ככל שניתן. אגב, בצהל, בכל המאות דיונים שהייתי בהם בנושאים מבצעים, תמיד הציגו שאין אזרחים ואין, למעט מקרים נדירים, בדרך כלל ההנחיה היא כזאת וככה היא גם מבוצעת. עכשיו, אני לא רואה נזקים פה, אני רק רואה תועלת, כיוון שאומרים, הרי הם יפסיקו את המסע ומתן. לא, להפך, זה יכול לעודד אותם דווקא איך למסע ומתן. זה לא הגורם שיביא להפסקה או לחידוש המסע ומתן.
למה? כי אנחנו מסתכלים על זה כעל ארגון שהוא חדיר יותר, ואז כבר מערער את הביטחון שלו?
אני לא יודע מה זה חדיר יותר, אחרי ההפתעה שחטפנו ב-7 אוקטובר, אני מציע בכלל, אני תמיד הייתי נגד זה. להשתמש בכל מיני תארים ותיאורים שחצניים שאין צורך להשתמש בהם, כי זה פשוט מטמטם את החושים. האיש הזה, אני מקווה שהוא מת, זה רב חשיבות, אין פה הרבה נזקים, הפסקת המסע ומתן היא לא קשורה בהם. בעיניי הפסקת המסע ומתן ומימוש היעד העליון של החזרת החטופים והחטופות, החטופות והחטופים בחיים, היא יעד עליון. עכשיו, אני חושב שהגורם המרכזי שמעצב את המציאות זה ראש הממשלה. הוא שולח את ראשי קהילת המודיעין, נותן להם מנדט, ואחרי זה, כמו שתיאר אתמול הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט, הוא מכשיל אותם. כי הוא מדבר על איזה מושג ארטילאי שאין לו אחיזה במציאות של ניצחון מוחלט, כי זה קליט פוליטית, וזה במיוחד שהוא מבצע זה כווירטואוז פוליטי. אבל אסטרטגית, אנחנו עלולים לשקוע בעזה, אזור מצוקה נורא, זה כמו ביצה.
כן.
אתה חייב שם מי שינהל את זה אזרחית, כמו שביהודה ושומרון.
עמוס, אני רוצה שאלה רגע היפותטית. נגיד שיש עכשיו עסקת חטופים שאוטוטו יוצאת לדרך, מחר חטופים חוזרים חיים, ונוצרת הזדמנות מבצעית לחסל את סינואר. גם אז אנחנו נגיד, עדיף לחסל את האיש הזה, כי הוא עומד מאחורי מה שקרה, גם במחיר של ההפקרה של החטופים.
אני בדרך כלל ממליץ להימנע מעיסוק בשאלות היפותטיות, כי אין בהם את התחושה של האחריות האמיתית. קל לי לענות תשובות מטופשות כאלה או אחרות, אתה צריך להגיע לגשר כדי לחצות אותו. סינואר הוא חייב לפרוש מן העולם, נקודה.
מסכימים.
לא, מסכימים זה ברור, אבל זה חייב גם לקרות. האם זה יקרה בשני מסקר? תמיד, הרי אם אתה יכול להרוג אותו היום, אתה גם יכול להרוג אותו מחר.
זה לא היה נכון לגבי דף, כן?
רגע, אבל רק דוגמה, ראש הממשלה גולדה מאיר ז"ל, הורתה למוסד שכל מי שהיה מורה בטבח מינכן המתואב הזה, הוא יפרוש מן העולם. האחרון פרש בינואר 79, שזה 7 שנים אחרי הטבח, ובאיזה ויכוח, לא ויכוח, איזשהו חילופי דעות שהיו לי מישהו שהוא מבין, הוא אומר, אתה טועה, האחרון היה, לא משנה שמו, אחרי 20 שנה. 7 שנים זה מספיק. העיקרון הוא שאם ממש מתממש את העסקה, אז כמו שאתה מאתר את סינואר ביום א', אתה יכול גם לאתר אותו ביום ה'. הרי ראש הממשלה, לפי מה שתואר, מנע כמה וכמה פעמים להרוג אותו לפני ה... הטבח, האסון של 7 אוקטובר.
עמוס, אני רוצה שתחדד לנו רגע את באמת את האסטרטגיה הזאת, ועכשיו אני מדבר בטווח הארוך, לאורך השנים, בעבר, בהווה ובוודאי בעתיד, של חיסול ראשי מדינות או ראשי ארגונים, ארגונים צבאיים, ארגוני טרור וכן הלאה. אתה מסתכל על ההיסטוריה ואתה קורא ואתה רואה שהרבה פעמים בהיסטוריה זה לא ככה. מלכים לא הורגים מלכים. הם תופסים אותם ואחר כך משחררים אותם, לפעמים תמורת כסף. בסופו של דבר, המיקוד בחיסול של בן אדם, כאשר בהגדרה בדרך כלל אם הצלו מחליף, למה אנחנו נותנים לזה משקל כל כך גבוה?
זה לא בדיוק. התפיסה היא צריכה להיות כזאת, זה לפחות מה שאני מאמין בעשרות שנים. אסור לך לחסל מישהו מתוך נקמה, אתה צריך לחסל אותו רק מתוך שיקול אחד. האם סיכולו הוא מקל על ביטחון המדינה או מקשה עליו? או שהוא לא רלוונטי. יש הרבה מנהיגים, שחושבים שאין להם תחליף, אבל אפילו בזמן שלטונם הם חסרי חשיבות. ובאותו רגע שהם
נעלמים, אז
אתה יודע את זה במודיעין, אתה עובד על זה שנים. המודיעין עובד על זה שנים ארוכות. אני יכול להגיד לך, זאת אומרת, אני אף פעם לא אוהב להשתמש במילה אני, אבל אני אומר לך מתוך התבוננות מזוויות יוצאות דופן, זאת הדרך היחידה. היו מנהיגי טרור, ניקחנו דוגמה טרור, שברגע שהם הלכו לעולמם, אז הארגון שלהם התפורר. לא כל אחד שהוא נראה כמו מנהיג, הוא באמת מנהיג חשוב. ולפעמים אתה גם עושה טעות, למשל אבס מוסאווי, שהרגו אותו לדעתי בפזיזות, לא שקלו בכלל את המשמעות, גם התינוק שלו היה ואשתו, וזה התקבל כלאחר יד בעבודה בטלנית.
העלה את נסראללה.
בסוף קיבלנו את נסראללה.
אבל אתה לא יודע אף פעם את מי תקבל במקום.
לא, המילה יודע בוודאות, היא לא המינוח הרלוונטי. המינוח הרלוונטי, אם אתה מעריך בסבירות גבוהה, מודיעין יכול להגיע לרמה גבוהה של היכרות עם הקליינטים שלו. דוגמה, סדאם חוסיין, לא היה שום מודיעין, וההערכה הייתה שהוא ישגר טילים, אם האמריקאים ידרשו ממנו אולטימטיבית, לעזוב, יעמידו לפניו אולטימטום לעזוב את כהן, וזה יתממש.
התחלת יפה ואמרת שנקמה היא לא יכולה להיות שיקול, או לא אמורה להיות שיקול. ובכל זאת, חלק לא קטן מהאזרחי המדינה חשים תחושה של השפלה, חשים כתוצאה מהשביעי באוקטובר, חשים תחושה של אלבון, וכן מחפשים גם את הנקמה. אי אפשר להתעלם מזה. איך אתה יודע שהשיקול הוא לא נקמה?
אני לא יודע, זה היסטוריונים בודקים. אתה שואל אותי מה צריך להנחות. לגבי סינואר, מוחמד דף וכל החבורה הזאת של הצמרת, הם אחראים למעשה זוועה, למשל בנשים, כאסטרטגיה. שאנסו אותם, קראו אותם לגזרים, חתכו אותם, עינו אותם, קנה לגברים, אני לא רוצה להמשיך את כל הזוועות. הזוועות האלה לא היו מעשה אלימות של מחבל אלים זה או אחר, אלא תוצאה של אסטרטגיה מוכתבת מלמעלה. ההתנהגות שלהם היא כל כך חריגה, שאסור מצורכי הרתעה וצבירת תודעה בעתיד וחריצה בזה, שאנשים האלה התקיימו. הם חייבים להיעלם. האם זה היום, מחר, בעוד שנה או חמש שנים? הנה תראה, למשל בעולם הערבי, כל המזרח התיכון, חוץ מטורקיה, אין אחים מוסלמים. האחים המוסלמים הם או בכלא, כמו במצרים, או במחתרת, כמו במצרים, כמו בירדן, כמו במרוקו. כל המדינות היציבות האלה לא מאפשרות להם להתקיים. זה השיקול שצריך להנחות. עכשיו, כשאתה עושה סיכול, אתה חייב שזה המון משאבים. ומשאבים צריך להשקיע. למשל, שהביאו את אייכמן, זה לא אייכמן האיש, אלא זה אייכמן הסמל. וטוב שהביאו אותו, להעמידו אותו לדין, כי ככה הבינו מה היה בשואה, כי עד אז היה קשר שתיקה. לא הצליחו להביא, או לא רצו להביא, או לא השקיעו מספיק את דוקטור מנגלה, שלדעתי היה צריך להביא אותו למשפט ולפרוס עד הפרט האחרון. זה, יש לזה ערך היסטורי, אסטרטגי, הרתעתי. יש כל מיני שיקולים. הנקמה לך של עצמה, האלבון, לא צריך להיות שיקול.
כן, אז כרגע בעצם מבחינת מה שנדרש עוד מצהל לעשות ברצועת עזה, זה כמובן להגן על יישובי העוטף, עדיין לחפש את ראשי חמאס, כולל סינואר וכדומה, ולנצל כל הזדמנות, אבל הדבר שעוד בא לפני כל דבר אחר, זה לעשות עסקת חטופים, כי הוא המפתח למה? לפתרון הפלונטר הזה?
אלא כן יש לך אפשרות מבצעית. לא הייתה אפשרות מבצעית כמו אנטבה, זה הכי טוב.
כן, ברור שאין
כזה. אם אין לך אפשרות, תראה, אני לא יודע, אצל ראש הממשלה, אני לא מתרשם שהנושא בעדיפות עליונה, לא מה שהוא אומר, זה מהשפה ולחוץ. הוא היה צריך להגיד כל מה, אני מחזיר אותם, אני ראש הממשלה שתחת ממשלתי הם הופקרו. אנשים הלכו לישון בפיג'אמה ב-10-11 בלילה, 6-30 כבר היו או מתים או רצוחים, הם מעונים או בחטיפה או בתנאים נוראים. הוא חייב להחזיר אותם, זה אחריות של המדינה. אחרת זה דיראון עולם, זה גם פגיעה בערכי היסוד של העם היהודי. זה בכלל משהו מתואב אם זה לא יקרה. עכשיו, עליהם חל שעון חול, בניגוד לסינואר ואחרים, שחלים שעונים אחרים. כלומר, כל דקה שעוברת, ונשתמש בדימויי קצטניק, סופר השואה המפורסם, היא כמו הנצח. כל שעה שחל על סינואר, זה יכול להיות גם בעוד חודשיים, זה לא דחוף.
כן, תאמר לי, אם יש אפשרות, אני מדבר אסטרטגית, אם יש אפשרות לתפוס את דף, אולי כבר לא, אבל את סינואר חי, וגם יש אפשרות באופן מעשי, הרי תמיד לתפוס אותו מת. אתה יודע שהוא במקום מסוים, ואתה יכול להטיל שם פצצה או לשלוח לשם צוות. בסיטואציה הזאת, מה אתה עושה?
מת.
תראה, בשיטה הישראלית...
לא יודע.
לא. כל דבר אפשר לדון. בשיטה הישראלית, אם אתה נתפס חי, אתה הופך למיתוס, ויכול להיות שגם תצא בחיים. הנה עובדה של נתניהו, הוא שחרר את סינואר. אילו לא היה משחרר אותו, לא היה. לכן, אם הוא מת אגב, באופן פיזי, מת ונגבר, אני מתכוון, לא מת שהוא יכול לקום לתחייה, אז עדיף.
כן, ברור. זה נותן לך הרבה פחות מנופל לחץ, ותשחרר אותו, ועוד
אני
עסקה.
אני כבר לא יודע מה ברור, אבל
אז,
לפחות אבל, זה
אבל
מה שאני
אומר. אבל אתה לא יכול לעשות כמו במקרה של דוקטור מנגלה, אתה, או של...
לא,
מנגלה
זה משהו אחר.
אני יודע, מנגלה... אני יודע, אבל אתה לא יכול לעשות בירור ואיזשהו סוג של קלוז'ר משפטי.
לא,
או...
אמרתי, לא כל דבר הוא נחרץ כן או לא. יש יתרונות גם למה שאתה אמרת. בסוף, אתה שואל אותי מה עדיף במקרה הזה,
כן.
במקרה הזה ההליך הפשוט שיעביר אותו לעולם אחר הוא
כן. עמוס, ממש לסיום, זה אמנם נושא רחב, אבל אני חייב לגעת בזה, פורסם בסוף השבוע תחקיר על מה שקרה בבארי, ולא יודע, לי יצאתי בתחושה שרוב התחקירים יראו פחות או יותר אותו דבר, ועדיין כל הכתובות הולכות למעלה. והשאלה אם עשו נכון כשהתחילו מלמטה ולא מלמעלה.
לא, זה שני דברים שונים. תחקיר טקטי נועד ללמד את מפקדי השדה לקחים. אני בטוח שביחידות אילית, כמו שלדק, סיירת מטכ"ל וכולי, הם יפיקו כל מיני לקחים טקטיים חיוניים, וגם מי שעשה את התחקיר אלוף, מיקי אדלשטיין, אחד, זאת אומרת, בפסגה של הקצינים הישרים, עם אינטגריטי ויכולת מבצעית ויכולת לנתח דברים. זה לא קשור לדבר אחר, זה צריך ועדת חקירה ממלכתית. הנה תראה, ועדת חקירה ממלכתית על חקר הצוללות, שזה רחוק מהציבור, הוציאה מכתב הזרה לראש ממשלת ישראל, שהוא פוגב שמעשיו עלולים לחשב כפגיעה בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה ובעניינים הכלכליים. רק בישראל זה נמחק, אבל רק ועדת חקירה ממלכתית שיש לה גישה על פי חוק משנת 1968 לכל מסמך, יכולה לזמן כל עד והוא חייב להופיע, רק היא זאת שיכולה לקבוע גם מה האחריות של ראש הממשלה, לדוגמה, של הרמטכ"ל ברור, של פקד חיל האוויר, של ראש אמ"ן וכו' וכו'. זה מה שצריך, זה התחקיר בבארי, שהוא רק תמונה אחת מהרבה תמונות, כמה שזה קשה, מוכיחים את הצורך הדחוף העליון, מה אמר ראש הממשלה אתמול, וזה לא כתבו בתקשורת, משום מה, אמרו שהוא אמר שוועדת חקירה ממלכתית תהיה בסוף המלחמה, אבל הוא לא דיבר רק על ועדה, הוא אמר ועדה לאומית.
נכון, ועדה נכון, לאומית, נכון, 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 לא, אותה, הוא התחמק גם מהעניין הזה.
לא, אבל לא כתבו על זה בתקשורת, תסתכל בכל...
גם אני שמתי לב, יכול להיות שלא כתבו.
כתבו רק על ועדת חקירה, הוא הזכיר אותה באופן שאני התרשמתי שזה לא יהיה כל עוד שהוא קובע.
אני מסכים איתך, זה גם אני ככה פענחתי את הדברים שהוא אומר, אבל לעומת זאת אין לנו ולסיום ממש את דעתך לגבי הנושא של איתוי, זאת אומרת, איך אתה מתייחס לטיעון שיש בו דבר מה, שבאמצע מלחמה, שקצינים בכירים התחילו להתעסק עם עורכי דין, ועם גרסאות, ועם הכנה לעדות,
אולי כל, זה... קודם כל, עורכי דין זה רק בשלב של הזרות. יש כבר קצינים שלקחו אחריות. ראשי מערכת הביטחון, כולם לקחו אחריות. הבעיה כאן, האתגר כאן זה לדעת למצות את העניינים. אפשר, הוועדה יכולה להחליט שבחצי שנה הראשונה היא אוספת מסמכים. אוספת נתונים, מעיינת בפרוטוקולים, ואז היא לא מפריעה למלחמה. הרי לפי הנימוק שמעלה ראש הממשלה, סוף המלחמה לא נראה לעין, כי נלחמים עד הניצחון המוחלט שלא יהיה. אז אם על הוועדה תמונה אחרי הניצחון המוחלט שלא יהיה, אז אין, בטוח שלא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. אז מי נקה פה את הדברים שדרושים ניקוי והפקת לקחים? זה כמו ניתוח. אתה חייב קודם כל לעשות צילומים, CT, MRI, אתה אחר כך בוחן את זה עם בדיקות דם, אתה יוצר לך תשתית נתונים, ובעוד 9 חודשים תתחיל לתחקר את האנשים. ממילא ככה זה גם יקרה. אבל מה ההבדל? היתרון הוא שוועדת חקירה ממלכתית, אם הממשלה תמנה עכשיו, ולכן היא לא תמנה, זה שנשיא בית המשפט העליון, שהוא מופת ליושר ומקצועיות הנוכחי, פוגלמן, שעוד מעט יסיים, ולפי שר המשפטים נראה שהוא לא רוצה שיהיה בכלל נשיא לגוף החשוב הזה, אז מי ימנה? בסוף, זאת אומרת, הכל פה נראה לא...
הוא רוצה נשיא, רק שהוא מעדיף אותו...
נימוקים שנראים הגיוניים, אבל אין בהם יושר.
הוא רוצה נשיא, אבל הוא רוצה אותו מפורום קהלת, או ממרכז הליכוד, אבל זה כבר נושא לשיחה אחרת. עמוס גלעד.
כן, אבל לגבי הוועדת חקירה זה כן חשוב, כי הוא ממנה את חברי הוועדה.
נכון.
עמוס גלעד, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום.
שלום לנתנאל שלומוביץ.
שלום שלום.
מומחנו לענייני הבחירות בארצות הברית, אתה בין השאר היית במהלך החצי שנה האחרונה כמה וכמה חיימים בימים במשפט של דונלד טראמפ, שבסופו של דבר הוא הורשע בו. והנה בעוד אנחנו מתעסקים עם מוחמד דף ועם התקוות שלנו לקבל תשובה מוחלטת וחיובית לגבי הליכתו, בלילה מתרחש אירוע דרמטי לא פחות, מישהו מנסה בסגנון כמעט הוליוודי אמריקאי ובהמשך לאיזשהו מסורת שיש שם, לירות בנשיא, ואנחנו מקבלים, סליחה, לירות בטוען לנשיאות דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, אני פשוט יודע שכולם יודעים לפחות את העובדות עצמם, ובסופו של דבר נהרג מישהו מהקהל, כנראה נפצעים נוספים, הוא נפצע באוזן בצורה דרמטית, אבל חסרת חשיבות רפואית, ומתקבלת איזו תמונה שעשויה להיות אייקונית שלו מניף אגרוף, עם דגל ארצות הברית מאחוריו, כאשר סוכני השירותים החשאיים מתנפלים בשביל להגן עליו. מה זה עושה לבחירות? כן, תן לנו את התוצאות המדויקות של הבחירות, בבקשה. על האחוזים המדויקים בכל מדינה.
זה טורף את כל הקלפים, בגדול. אני חושב שמדובר באירוע מכונן, באירוע משברי, אירוע, באמת אפשר, אנחנו נגלה לנו מתגלגל, כן? אבל זו העירייה הראשונה, כן? כאילו, אני לא אומר שאירו בו שוב, אבל זה אירוע שעדיין נבנה. האמריקאים רק עכשיו מתעוררים בבוקר שאחרי, וזה יום ראשון, שזה בעצם השבתון שלהם.
אגב, בלי קשר לשאלה מי היורה, מה המניעים שלו, אי אפשר לברר איתו מה המניעים שלו, כי הוא חוסל, אבל השאלה, אתה יודע, האם הוא הגיע מצד כזה, מצד אחר, היא חשובה בדיון הזה?
תראה, אין ספק שזה ישתלט על הדיון. אנחנו כבר רואים אצבע מאשימה מהימנים האמריקאים. הם כבר מדברים, שיח שישראלים, אני חושב, מכירים, שיח של הסתה. הם מדברים כל הזמן על איך שהשמאלנים, וביידן בראשם, ממש יום קודם לכן, אמר שטראמפ הוא הדבר הכי מסוכן שקורה לארצות הברית. אז הם לוקחים את כל הרטוריקה הזאת שיצאה נגד טראמפ, ובעצם אומרים, השמאל אשם בהסתה לרגע הזה. לתוך זה יש גם תיאוריות קונספירציה מרובות, שרק מתחילות להתפתח, ובדרך כלל כתיוון של תיאוריות קונספירציה, הן כנראה התעלמו מהעובדה שהיורה היה רשום במפלגה הרפובליקאית, כפי שעולה מעדויות ראשונות, ושהוא אוחז בנשק מסוג AR-15, כן, שזה גם מזוהה יותר עם הימנים האמריקאים.
הנשק הזה מזוהה עם הימנים האמריקאים?
בפירוש, כן.
כן? מה, כאלה שנכנסים לחנויות רובים וקונים רובה?
תראה, באופן כללי, אני חושב שימנים אמריקאים קונים יותר נשק מהשמאלנים האמריקאים. השמאלנים האמריקאים בדרך כלל קונים נשק להגנה עצמית, לבית או לצייד אפילו, אתה יודע, דמויות אפילו כמו ברני סנדרס.
העיריות היו על ידי היורש באמצעות AR-15?
זה
צריך לעשות סדר, זה M16 קצר לצורך העניין, זה מה שזה.
כן, ואיפה שאנחנו רואים את זה בדרך כלל, זה ויזואלי שמאוד מוכרת מתמונות בארצות הברית, וזה בדרך כלל הפגנות ימין, כשרואים מיליציות, זה בדרך כלל הנשק המועדף עליהם, זה הנשק המועדף על יורים בירי המוני בבתי ספר שאנחנו גם מכירים, ובאופן כללי, אלה, זה יותר מזוהה עם התרבות הימנית בארצות הברית, שמקדשת את התיקון השני לחוקה. אני מניח שזה מה שהשמאל ידבר עליו בתקופה הזאת, על התפוצה של הנשק. לעתים קרובות, כשמדובר בזאב בודד, ביורה מהסוג הזה, אז כן, הפוליטיקה היא מאוד משנית, לפחות לפי חוקרים שחוקרים את סוגי האישיות הזאת. אבל אנחנו עוד נדבר על זה המון, כן? אנחנו עוד נפנח עוד ונגלה עוד על האיש, ואולי, כמו שלעיתים קורה, אולי הוא ישיר אחריו איזשהו מניפסט בפייסבוק, באיזה פורום, זה עוד הזמן...
אגב, רואים אצל טראמפ, ברגע שבו זה קורה, הוא כאילו כבר מודע למשמעות של הרגע הזה, והוא מיד מסמן כזה, זה... אתה יודע, הוא כאילו מעכב אפילו את המאבטחים שלו, שרוצים לפנות אותו מהמקום, הוא רוצה מניף את ידו, ובאיזה מין תחושת ניצחון כזו, הוא מזהה שזה רגע אייקוני, הוא מצליח לזהות את זה, שזה, אתה יודע מה, זה אמר לזכותו אולי, בתור קמפיינר, שהוא הבין שהקמפיין נמשך תוך כדי האירוע, ואפילו הופך להיות game changer.
כן, וגם הייתי אפילו מוסיף, פעם מגיש ריאליטי, תמיד מגיש ריאליטי. זה האיש שבעצם השתמש בכישורים האלה של ההבנה שלו בתקשורת החדשה, להגיע לבית הלבן בפעם הראשונה, להדק את השליטה שלו במפלגה הרפובליקאית, וכן, גם ברגע הזה בזמן, זה רק מראה לך את הטיפוס של האיש, כן? שגם בזמן שיורים בו, זאת אומרת, ממש ברגע שיורים בו, הדבר הראשון שהוא חושב עליו זה איפה המצלמה, לאן להסתכל, להניף אגרוף ולצעוק פייט, פייט, פייט.
אגב, להבדיל, אלפי הבדלות, היה איזה אירוע במהלך אחד מערכות הבחירות פה, שנתניהו נאם באיזשהו אולם באשדוד, ופתאום היו קסאמים, לפני איזה 3 או 4 שנים, ואומרים לו שצריך לפנות אותו משם לאיזה מרחב מוגן, והוא עושה איזה פאוזה כזו, ואומר לכל הקהל, תצאו, אבל ברוגע, וכאילו אתה רואה שהוא מדגמן שליטה, שאנשים מבינים שלרגעים האלה יש משמעות, כי אם אתה רץ כמו איזה מישהו מאוד מפוחד, הדברים האלה לא ישרתו אותך בקמפיין.
זה נכון, אני חושב שגם אנחנו לא ראינו את התגובה הראשונית שלו באמת, כן, הרי הוא היה, כמו שאמרת, או כשאמרתם, השירות החשאי מיד הגן עליו, ואז הוא היה צריך לפרוץ אותם, נכון, לפרוץ את החומה הקטנה הזאת שנבנתה סביבו, כדי לחפש את המצלמה, כדי לצעוק, כדי להניף אגרוף, אז אני לא יודע, אולי התגובה הראשונית שלו הייתה, אתה יודע, בכי קטן, אין לי מושג, לא ראיתי את זה, אבל אני כן ראיתי מה הייתה התגובה השנייה שלו, התגובה המיידית אפילו, היינו יכולים לקרוא לה. וכך הוא השתלט בעצם מחדש על הדיון, ואנחנו לא מדברים עכשיו על ביידן, בעצם.
בביידן, טוב,
אפשר לשאול. אולי ביידן נשמח שלא מדברים עליו.
אם אתה יכול להעריך מה יראו הסקרים בעוד 48 שעות, אתה חושב שטראמפ הולך להתחזק?
אני חושב שקשה מאוד לדעת, זה לא אירוע שחזינו בו כבר 43 שנה, נכון?
מאז רייגן בעצם?
מאז רייגן, כן.
אגב, מי ירה ברייגן? אני כבר לא זוכר.
ג'ון הינקלי.
לא, מה הוא היה אבל?
הוא היה עוד זאב בודד, אוקיי? נחזור אל הפרופיל אישיות הזה, כן? מדובר באדם מתבודד, שהיה בזמנו, זה מה שכולם זוכרים לו, כן? שהוא אבססיבי לג'ודי פוסטר, וההסבר שלו בעצם לירי ברונלד רייגן, זה שהוא רצה לראות במישהו מפורסם כדי להרשים אותה.
כלומר, לא קשור לדמוקרטים, נגד הפלות, בעד הפלות, כל הדיונים הפנימיים, האמריקאים, הפוליטיים.
כמובן, וגם אגב, אם אתה חוזר אחורה למתנגשים קודמים, כן? בדרך כלל, בסופו של דבר, אתה מגלה שמדובר באנשים עם הפרעות נפש מסוימות, עם מבנה אישיות מסוים, ואיזה תוכן הם יוצקים להפרעה שלהם, זה יכול להיות פוליטי, בתקופות מסוימות כמו עכשיו, כמו בשנות ה-60, שאלנו כמה וכמה מתנגשים כאלה, וזה יכול להיות תוכן של דאש, נכון, בתקופה אחרת, במדינות אחרות, זה יכול להיות, אם אין שום תוכן, זה יכול להיות גם בבית ספר המקומי.
כן.
אז בעיניי, השאלה של הפוליטיקה פה היא מאוד משנית, אני כן הייתי אומר שהשאלה הפוליטית היא בעצם רלוונטית לסימפטום שזה המתנקש. המתנקשים מופיעים ברגעים מסוימים בהיסטוריה של אלימות פוליטית, של שבר פוליטי.
כיתוב.
כן, כיתוב וכאוס. תחשוב בעצם על הריכוז, ג'ון הינקלי הוא דווקא אולי האנומלי, הריכוז של ההתנגשויות האחרונות בארצות הברית. זה היה 1963 ג'ון קנדי, 68 מרטין לותר קינג, ואז מיד אחר כך בובי קנדי. ו-72 היה את המתנקש הכושל מכולם, ארתור ברמר, שרצה להתנקש בניקסון, לא הצליח להגיע אליו, ואז בחר במושל אלבמה שרץ לנשיאות גם, ג'ורג' וואלס וקני רבו, מטווח קצר 5 קליעים ופגע עם אחד, ולא הצליח להרוג אותו. אז זה היה חלק מהתקופה שאנחנו מכנים ב-60s, נכון? תקופה של טרור ושל סערה פוליטית ושל כאוס וכל הדברים שאנחנו מכירים היום. והיום אנחנו גם רואים את האלימות הפוליטית הזאת, גם זאת לא הפעם הראשונה. אפילו תוסיף לזה, תראה, רק לפני 3 שנים היה המון בקפיטול, שאנחנו שוכחים כבר כי נרמלנו את זה, אבל היה המון בקפיטול שהקשיב לעצרת של טראמפ, שאמר, גונבים לכם את המדינה, זה בבניין פה ליד, לכו תראו להם מה אתם חושבים, ואז הם הלכו עם גרדום שהם בנו, לפחות חלק מהם, וחיפשו באופן אקטיבי עם הזיכונים ועם נשק את ננסי פלוסי ואת מייק פנס, סגן הנשיא. אז אנחנו בתקופה שבה זה כבר על הפרק. אוקיי? זה משהו שהוא באוויר ושהוא קורה ושהוא חלק סימפטומטי לסיטואציה.
כן, אני אמשיך לשאול שאלות היפותטיות, אז אתה תמשיך להתחמק מהם בצורה אלגנטית, אבל אני חייב בכל זאת, בשבועות האחרונים רואים איזושהי, כמובן, התחזקות של טראמפ, או לפחות נסיגה של ג'ו ביידן סביב השאלות לגבי הגיל שלו, ולגבי הצלילות שלו, ולגבי האם הוא באמת מסוגל לתפקד, בעיקר אחרי הדיבייט שהם ניהלו, אבל גם בהמשך, הפשלה שהייתה לו שלשום עם זה כשהוא הזמין את זלנסקי לבמה ואמר לו, קבלו בבקשה את ולדימיר פוטין. בדינמיקה הזו זה עשוי לגרום לדמוקרטים להאיץ ניסיונות להחליף את ביידן במועמד אחר של הרגע האחרון?
אני חושב שהדמוקרטים קיבלו שבוע לדעתי של חסד במובנים מסוימים, כי כל האימות הפנימי שלהם שהוא נהיה מאוד מאוד פומבי, בתקופה האחרונה סביב המשבר באימות הטלוויזיוני והבעיות הגיל של ביידן, והקונצנזוס הגדל שבתוך המפלגה, בצמרת המפלגה, שהוא צריך ללכת, אבל אין שום מנגנון להחליף אותו, אז עכשיו הם יכולים לעשות את השיחות האלה בלי הרבה תשומת לב, מהתקשורת, כי התקשורת היא עסוקה בדברים אחרים, ותשאל אותם שאלות אחרות. אנחנו 3.5 חודשים לפני הבחירות, אני כן רוצה לחזור לשאלה שלך כדי להדוף אותה שוב, ואני אומר, אם אנחנו חוזרים 3 חודשים אחורה, זה ערב משפט טראמפ, אוקיי? וכל הדיון זה, אם היית שואל אותי אז, לפני 3 חודשים, מה יהיה מצב המרוץ בעוד 3 חודשים, לא יכולנו לשער שביידן אתה יודע, שהמועמדות שלו פשוט תקרוס בשידור חי.
יאבד את זה.
בדיוק, וששבוע אחרי זה מישהו יראה בטראמפ באוזן בשידור חי. ואז כל הימין ישתלהב סביב הדבר הזה, והדמוקרטים נכנסים לדכדוך גם סביב הדבר הזה. אז אנחנו בסיטואציה מאוד דינמית, 3.5 חודשים זה המון זמן, ובמונחים ישראלים הייתי אומר, זה מערכת בחירות שלמה. קשה מאוד לשער לאן זה ילך, חוץ מהכוכבית המאוד גדולה, שבכיתוב פוליטי, כמו שאנחנו מכירים, וזה אנחנו רואים מהסקרים, נגיד, על ביידן, העדכניים, זה שיש לך משהו כמו 44% בערך מהבוחרים, בשני הצדדים, פחות או יותר, שיצביעו למחנה, למועמד המחנה שלהם, גם אם הם יעמידו דחליל, בגדול.
כי הם שונאים את הצד השני עוד יותר מכל דבר אחר.
או פוחדים, אתה יודע, אני חושב ש...
או בדרבי, בקבוצת כדורגל. אתה לא אומר, הפעם אני אלך עם הקאבי, אם אתה הפועל.
אני חושב, לא, אני גם אומר, זה משהו, תרגיל מחשבתי, שאני חושב שגם המאזינים של הפודקאסט הזה יכולים לעשות, ולהגיד, אוקיי, אם המחנה שלכם, כן, אם נגיד אתם מאזינים לפודקאסט הזה, ואולי אתם לא אוהבים את ביבי, נגיד, תיאורטית. אז במחנה שלכם מעמידים מועמד ריאלי שאתם מאוד מאוד לא אוהבים, משלל סיבות, זקן מדי, אולי יש לו בעיות זיכרון, מדי פעם הוא קורא לזלנסקי פוטין, תצביעו לו או שתצביעו לביבי, אם אלה שתי האופציות היחידות. אוקיי? אז אני אומר, זה שיקלול פוליטי.
אבל יכול להיות שכל הסיפור הזה בדמוקרטים היה הרבה יותר פשוט, אם היה מועמד או מועמדת טבעי מאוד לרשת את ביידן, מישהו שאתה אומר, הוא היה כבר מספר 2, הוא היה מצוין ומעולה, והוא כוכב עולה, מה שקשה להגיד על קמלה האריס, שהיא כוכבת עולה או שהיא הצליחה לבנות לעצמה איזה מעמד כזה של נסיעה טבעית אחרי ביידן. אם היה מועמד כזה, אז אולי גם לביידן היה יותר קל לפנות את מקומו?
אני חושב שצריך להבין שהפוליטיקה האמריקאית לא בנויה כמו הישראלית. נגיד אצלנו, תמיד אני מזכיר את זה לאמריקאים, כן? שאצלנו כשגנץ הגיע לפוליטיקה עם ניסיון כרמטכ"ל, אז אתה יודע, הקונצנזוס היה, אוקיי, הוא צריך לעשות תפקיד שר איזה עשור, נכון? לפני שנראה אותו מתקדם. בשיטה האמריקאית זה לא הנורמה. שני המנהיגים שכרגע עומדים על הפרק הם אנומליה מבחינת ההיסטוריה הפוליטית העכשווית או המודרנית של ארצות הברית. תחשבו נגיד על ברק אובמה. בינואר 2008, אף אמריקאי לא ידע מי הוא. הייתי אומר שאפילו גם ביוני, כשהוא ניצח את הילרי, בקושי ידעו מי הוא. באוגוסט חשפו אותו פחות או יותר לקהל הרחב, אוקיי? ובנובמבר הוא כבר נבחר להיות נשיא ארצות הברית. אותו סיפור עם ביל קלינטון ב-92,
קרטר ב-76. לא, זה לא כזה מדויק. אני הסתובבתי בארצות הברית ב-2006, וכל הזמן אמרו לי, ברק אובמה הוא כוכב על, הוא כוכב, הוא כוכב.
ומי אמר לך את זה?
לא זוכר, אולי נחמן שי אמר לי, זה הסתובבתי איתו.
אז בוא ננסח את זה ככה, אני מהמר שזה לא היה מישהו שלא צורך כלי תקשורת מרכזיים, שיושב אולי באיווה או בפנסילבניה או במדינות שהן מתנדדות, ואלה אנשים שלא מתעניינים בפריימריז. האנשים שמשפיעים בסופו של דבר על תוצאות הבחירות מבחינת הקולות הצפים, זה בדיוק הקולות שכרגע אולי רואים דברים בטיק טוק, אבל הם לא יאזינו לפודקאסט הזה, זה בטוח.
כן. ואם אני חוזר לתיאור שלך, זאת אומרת, פחות או יותר יש 44% לכל צד די בטוחים בכל תסריט, אז נשארו כ-10% של מתנדנדים. הם אלה שמכרים את הבחירות?
בסופו של יום, כן. השאלה הפוליטית הגדולה זה בעצם, ה-10% האלה, האם הם יבואו מהמרכז, שזה בדרך כלל התפיסה של הקולות הצפים, נכון? יש איזה דימוי כללי כזה של איזה דמות מרכז שיושבת לה באמצע, ומתלבטת אולי רגל פה רגל שם. יש את התפיסה של כיתוב פוליטי בעצם, שאומרת, המשחק זה להביא את הבייס באחוזים גבוהים, כן? במובן הזה, הדמוקרטים חוששים מהאירוע שכרגע קרה לטראמפ.
כן, שהם יגידו, אני לא אצביע לטראמפ, אבל ביידן
בו.
לא עושה לי חשק לצאת מהבית, כן?
כן, עכשיו אני אומר, אז כרגע יש לך בייס ימני מאוד מאוד משולהב ברמה שלא ראינו אפילו, כן? ואני חושב שזה בעצם המתח במערכת. בעוד שהבייס הדמוקרטי הוא, אני לא יודע מה ההפך משלהוב, אבל שם הם נמצאים. הם באיזושהי חרדה אולי קיומית, אבל הם לא נלהבים לבוא להצביע. אז אם אנחנו חוזרים רגע למועמדים, אז לדוגמה האמריקאית, אז אני חושב שבמונחים אמריקאים יושבים על הקו כמה וכמה מועמדים טובים שיכולים לרוץ. אני לא יודע אם קמלה האריס היא אחת מהם, אבל יש כמה מועמדים שהם נחשבים, בוא נגיד לפחות ל-2028, אם עדיין תהיה דמוקרטיה אמריקאית, שהם יכולים לרוץ קמפיין מאוד מאוד מצליח.
כן, והשאלה מה יקרה עד 2028 בנסיבות האלה, עם המועמד הזה וכל מה שקרה, עד זה אנחנו עוד נדבר. נתנאל שלומוביץ, תודה.
תודה לכם.
תודה, תודה. שלום לדניאל שמיל.
שלום איתן, שלום סמי.
אנחנו רוצים לדבר איתך על כובע קצת אחר שיש לך, בדרך כלל אנחנו מדברים על תחום הרכב, עם איזה דגש על תחום רכבים חשמליים, אז לא מדבר לא על האחד ולא על השני. אנחנו רוצים לדבר על שוק הגז העולמי, אבל קצת יותר קרוב אלינו, על שוק הגז במצרים, בגלל שאתה מביא סיפור מאוד מעניין, שגם איכשהו מתחבר באמת לתמונה יותר גדולה של מה אנחנו צריכים לעשות עם הגז שלנו. למצרים יש שורה של שדות גז סמוך לשדות שלנו בים התיכון, הרי בסופו של דבר זה אותו ים ואותם קרקעית, וגם אצלהם מצאו כמויות לא נמוכות משלנו.
יותר גדולות משלנו.
אפילו יותר גדולות משלנו, ובכל זאת פתאום הם מוצאים את עצמם במצב שהם צריכים לייבא גז, לא רק מאיתנו, אלא גם באוניות. איך זה יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, מישהו שיש לו כמויות כל כך יפות של גז, יותר מלישראל, צמוד אלינו, נדרש במיידי להביא גז במה שנקרא בבקבוקים.
אז למעשה התפוקה המצרית של הגז הטבעי שמייצרת יורדת מכל מיני סיבות טכניות, אולי גם גיאולוגיות, אבל השנה התפוקה שם הייתה חמישית ממה שהייתה בשנה שעברה, והם מוצאים את עצמם באמת במחזור של גז. גם, אגב, זה לא המדינה הערבית היחידה שעושה את זה, יש עוד מדינות, גם קווייט למשל, שהיא יצואנית גדולה של נפט, מוצאת עצמה מייבט גז לשימושים שונים, או לא מוצא, באמת יש לפעמים משהו בהפקה ובחלוקה של הגז במדינות האלה, שלא תמיד מספק את הצרכים המקומיים, וכך התושבים במצרים סובלים מהפסקות חשמל, למרות ייצוא הגז, למרות ש...
אבל זה בדיוק העניין, היא מייצאת גז במידה מסוימת, חלק מהגז הישראלי זורם למצרים, היא מנזילה אותו ומייצאת אותו.
נכון.
אז היא מייצאת הגז ואחר כך היא קונה את הגז שהיא מייצאת, זה כמעט נשמע טוטולוגי.
יש כאן מערכת מאוד מסובכת של שיקולים, שבין היתר מה שקורה עכשיו, שמצרים בעצם רואה את הגז כמקור לשני דברים, כמובן לאנרגיה, אבל גם למטבע חוץ. הייצוא של הגז הישראלי נועד כדי לקנות למצרים מטבע חוץ, ואז הם עושים כל מיני, באמת אין שום היגיון כלכלי בלהנזיל גז לייצוא במקום להשתמש בו לתחנות הכוח, אלא אם, כמו שיש במצרים, באמת אחד בעיות בחלוקה, ודבר שני, הם מנסים לעשות כל מיני, כלומר לא כל הגז שמגיע אליהם באמת מגיע לצרכי האנרגיה של המדינה, אז הם מתמרנים בין הצורך לספק חשמל לתושבים ולהתמודד עם זם של התושבים שאין להם חשמל, ובין הצורך להסתיק מטבע חוץ, ומטבע חוץ צריך להגיד, חלק גדול מהמטבע החוץ של מצרים הגיע ממעבר בתעלת סואץ, וזה נחתך לפחות בחצי מאז מתקפות החותים. החותים,
כן. אז הם בעצם כן. מפסידים פעמיים בסיפור הזה, אולי אפילו יותר, כל הסיפור של ציר פילדלפי שם, אז הם מפסידים כמובן מהעובדה שישראל והגז שלה הוא לא בהכרח ברמת האמינות של ההספקה, היא תהיה סופר גבוהה תמיד, אם נראה פה מתיחות גדולה יותר, ומפסידים לזה באמת שתעלת סואץ קצת שותקה, אבל השאלה היא, אנחנו יודעים שיש להם מאגרי גז כבר הרבה מאוד שנים, שאת חלקם הם לא פיתחו בכלל, למה הם לא פיתחו אותם?
עד לשנים האחרונות מצרים לא הייתה זקוקה, בוא נגיד, בעיות ההספקה לא היו גדולות כמו היום, ונראה שהם מחכים עם הפיתוח הזה, או לפחות לא עושים את הכל בבת אחת. כבר הרבה זמן יש פרסומים בתקשורת הבינלאומית, על ניסיונות לפיתוח, על מכרזים שיוצאים, וסביר שנניח שאנחנו נראה עוד שדות גז מפותחים, אז אולי בטווח הארוך מצרים תצטרך לייבא פחות גז מונזל. כן, צריך להגיד אגב, בהקשר של ישראל, אספקת הגז מישראל הייתה מאוד אמינה עד עכשיו, אבל מה שהמצרים מנסים לעשות כאן, זה בעצם לבנות לעצמם מאגרים, או בעצם איזשהו תוכנית גיבוי למקרה ויהיה שינוי, והשינוי הזה יקרה אם המלחמה מול חיזבאללה תתרחב.
אגב, צריך להגיד שאחרי שמובארק נפל, אז הייתה תקופה שבאמת כל ישראל אז קנתה גז ממצרים, נכון, התקופה שהיו נכון. הרבה מאוד מתקפות על צינור הגז שהוביל גז לישראל, והיו הרבה מאוד שיבושים שם. יכול להיות שמבינים שם שתשתית, הולכה וגז שנמצא שם, הוא יעד למתקפות טרור, ויכול להיות שהסיסי אומר, עדיף לקנות מישראל מאשר לבנות אצלי ולהפוך את זה לאיזה יעד למתקפות.
אפשר גם לראות את זה אחרת, צריך להגיד, כי בעצם שים לב למשל איך הסיסי שאומר מצוין, זה אותו צינור שהיום זורם דרכו גז מישראל למצרים, כמו זה שזרם בכיוון ההפוך, לפני עשור ויותר. אז עכשיו הם מצליחים לשמור עליו, החשש הוא חשש אחר, החשש הוא שאם באמת אסדות הגז שלנו יאוימו על ידי חיזבאללה בכל מיני כטב"מים, רקטות או אמצעי אחר, הפסקת הגז, בעצם הפקת הגז שלנו תיפסק לגמרי, ואז לא נוכל לספק גז לא למצרים ואולי גם לא לעצמנו.
ואז השאלה האחרונה, שאני לא יודע אם אתה או אנחנו יכולים לענות עליה, אבל היא עומדת באוויר, זה מה אנחנו צריכים או יכולים ללמוד מהמצב המוזר של מצרים בנוגע לגז שלנו. זאת אומרת, האם זה מוכיח שצריך מאוד להיזהר עם הייצוא של הגז במונחים של שוק מקומי? כי הרבה מאוד תקלות יכולות וסיטואציות שקשה לדמיין מראש, יכולות להתרחש, והעובדה שאנחנו היום מייצאים למעלה ממחצית הגז שאנחנו מפיקים, היא בעיקר למצרים כמובן, אולי בעתיד תהיה באוכרנו.
כן, יש כאן בעצם שתי כמה עמדות שונות. משרד האנרגיה פרסם כמה דוחות ומציג את הגודל של המאמרים וגודל של המאגרים וצרכי השוק שלנו, וכאילו באמת לא תהיה בעיה ונוכל להשתמש בגז עוד שנים ארוכות, אבל יש בשוק אנשים פסימיים יותר, שקוראים אותם נתונים, אבל אחרת, ומדברים על זה שנהיה במחסור אנרגטי כבר בשנת 2040. אז יש שאלה גדולה, וכן, אנחנו צריכים לשמור על הגז, וכן להבין ששום דבר לא בטוח. יש כאן משהו מעניין אחר בעיניי, שקצת מסביר את היחס של מצרים וישראל בכל המלחמה הזאת, כן, יש גינויים ויש כעס מצרי בכל מיני מקומות, אבל מצרים מאוד מנסה להשקיט את המצב ומשקיע הרבה מאוד משאבים בתיווך בין ישראל לחמאס, והצד הזה אולי מסביר כמה מצרים תלויה לפחות בגז הישראלי וכמה החיים שם יהיו משובשים אם הוא יפסיק לזרון, כל מיני סיבות.
אבל בעיקר זה שהמאגר שלהם התכווץ מ-100 ל-50, במונחי של תפוקה, שנה מול שנה שעברה, זה דבר שיכול לקרות גם לנו, לא לעולם חוסן.
כן, דניאל, תודה, תודה.
תודה רבה.
תודה לשניכם.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה. בוא נפסיק עם החיסולים ליום אחד. בלי
תלוי, מה, אם יש לך צינואר, לא
נכון,
תחסל.
נכון, נכון. אז בוא נמשיך עם החיסולים שלנו ו...
נעשה. אם יש צינואר, אז אנחנו אחרים. נחרוג מהמדיניות שקבעת זה אתה. נגיד גם תודה לאברי רוזנטוויר, נערה מלכין, שעורכים אותנו. נפגש מחר אותה שעה, אותו מקום. ביי ביי.